الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, י"ג באדר, תענית אסתר, תשפ"ג, מסכת נזיר, דף מ"ב. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה את הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת ג' אלפים תו, נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם. יום קהילה לקולי, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה. והיום הזה הוא יום טוב במגילת תענית, יום ניקנור. בי"ג באדר בשנת ג' אלפים תף ריש, היה יום ניקנור. אמרו ניקנור, פולמרקוס של מלכי יוון היה, עובר לאלכסנדריה בכל יום ויום, והיה מניף ידו כנגד ירושלים וכנגד בית המקדש. הוא מחרף ומגדף ומנעץ ואומר, מתי תיפול בידי והארסנה? וכשתקפה יד בית חשמונאי, ירדו לתוך חילותיו והיו אורגין עד שהגיעו לקרובין שלו, וחתכו את ראשם וקצצו את בעונות ידיהם ורגליהם, וחתכו את ראשו וקצצו את איברם ותלאום כנגד בית המקדש. אמרו פה שדיבר בגאווה ויד שהניפה כנגד יהודה וירושלים ועל בית המקדש, נקמה זאת תעשה בהם. יום שעשו כן, עשו אותו יום טוב, כאמור במגילת תענית. היום תענית אסתר, והיא אינה נזכרת במקרא, וחזל תקנו הזכר לתענית שצמו ישראל, שבאותו הדור שניקלו לעמוד על נפשם ולבקש רחמים ותחנונים מבעל הרחמים שיצילם מאויביהם. וכדי שנזכור ונשים אל ליבנו שהשם יתברך רואה ושומע לכל אחד בצרתו, בצומו ובשובו להשם בכל ליבו ונפשו. וכתב בספר קו הישר, דיום זה מסוגל מאוד שתתקבל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר. וזה לשונו בסימן צדי זין. כל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר, ויאמר תחילה מזמור חב ב' בספר תהילים למנצח על הילת השחר. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, דאסתר הייתה נקראת הילת השחר. ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון. עד כאן לשונו. רואה במאירי, במסכת תענית דף חי, שכתב, יש מי שאומר שתענית זה תענית של שמחה ובינו בכלל שאר התעניות. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. פותחים כרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום וחזרה עודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף מם א' במסכת נזיר. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין לומד רבי אליעזר שתגלחת המצורע בתער? והתשובה, ממה שכתוב ראשו, שהיא מילה מיותרת, ללמד שאף מצורע נזיר מגלח ראשו, למרות שכתוב בנזיר תער לא יעבור על ראשו. והרי שתגלחת המצורע בתערי, ולולא הפסוק הייתה אסורה בנזיר. שאלה שנייה, מה הייתה הווה אמינה שמצוות התגלחת במצורע לא דוחה איסור הגילוח שבנזיר? התשובה בתוספות שאומרים, משום שיש בנזיר לא תעשה ועשה, ואין לומדים מכך לכל התורה שתדחה גם עשה ולא תעשה, משום שישנו בשאלה, יכול להישאל אצל חכם על עצם הנזירות. שאלה שלישית, לחכמים מניין שהקפת כל הראש מה הקפה? והתשובה, ממה שהוצרכה התורה לכתוב ראשו, לדחות איסור הקפת הראש, ולא נלמד זאת מהמילה זקנו, כדי ללמד שבעלמא הקפת כל הראש אסורה, ולכך הוא צריך הכתוב להתירה. שאלה רביעית, מה הצד לומר שאין הקפת כל הראש נקראת הקפה והתשובה, משום שרק אם נוטל הפאות ומניח שער שער הראש, שבזה הוא כעיגול נחשב הקפה. שאלה חמישית, מניין נלמד לחכמים שתגלחת המצורע בתער והתשובה, ממה שכתוב זקנו לדחות איסור גילוח פאות הזקן שרק בתער הוא. והשאלה האחרונה על דף ממאלף הייתה, מניין שעשה דוחה לא תעשה, והתשובה, לחכמים המילה ראשו, שדוחה את איסור הקפת פאות הראש, ולרבי אליעזר מכיליים בציצית. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף ממאלף, במסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי העיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני י' ג' באדר תענית אסתר תפשין פי ג' עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ממבט, במסכת נזיר. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף ממעמוד ב' שבע שורות מתחילת העמוד, ומן המילים דתנן ואינו חייב עד שילקטנו בתער. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאלי קשתה הגמרא סתירה בין הברייתות, ותרצה הגמרא שהברייתא שאמרה שבמצורע פשוט שהוא מגלח בתער, ולא צריך ללמוד את הדין הזה מנזיר, זה אליבא דרבנן, שלומדים חיוב תגלחת בתער במצורע, מהמילה זקנו האמורה במצורע, והברייתא שרוצה ללמוד שמצורע מגלח בתער מנזיר ולוויים, זה אליבא דרבי אליעזר, שלשיטתו התורה לא פירשה במצורע שדין תגלחת הוא בתער, וצריך ללמוד דין תגלחתו מנזיר. כעת מבארת הגמרא את מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. אומרת הגמרא דתנן, נאמר במשנה במסכת מכות דף כ עמוד א' לגבי איסור השחטת הזקן. איסור השחטת פאות הזקן נאמר לגבי כהנים בלב בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו, וכן מצוות עשה קדושים יהיו. ולגבי ישראלים נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ז', איסור לב ולא תשחית את פאת זקנך. במחלוקת התנאים היא בין בכהן ובין בישראל, אומרים התוספות בדיבור המתחיל והאי. אם כן נאמר במשנה במסכת מכות דף כ עמוד א' לגבי איסור השחטת הזקן, ואינו חייב המשחית את זקנו מלכות עד שילקטנו, עד שישחית ויטול את שיער פאות זקנו בתער. רבי אליעזר חולק ואומר שאפילו אם לקטו את שיער זקנו במלכת, כלי שמצחצחי חרבות מחליקים בו תיק הסייף ועשוי מעץ שברזל חד נעוץ בו, והרמב״ם פירש בפירוש המשניות במסכת מכות שהוא כהן מלקחיים, והערוך פירש בשם גאון שמלקט הוא חתיכת ברזל שאורכה 4 או 5 אצבעות ורוחבה כחצי אצבע, ומניחים אותה על נימת השיער ואוחזים בצד השני ומורטים. אז רב לזר חולק ואומר שאפילו אם לקט את שיער זקנו במלקט ובריאטני, או בכלי שעושי תריסים מחליקים בו את העץ, חייב מלכות. ורש"י מפרש במסכת קידושין בדף למד א', שגם הריאטני עשוי מעץ שברזל חד נעוץ בו, והרמב״ם פירש שהוא כלי ברזל שמשרש את השיער וקורתו מעיקרו, והערוך פירש שהוא כלי שיש לו שני שוקיים כאין מלקחיים. שואלת הגמרא, אף שאנחנו יודעים שלפי רבנן איסור גילוח הזקן הוא רק בתער, עדיין צריך ביור מה טעמה יהודי רבנן, מה המקור שגם תגלחת מצורע היא דווקא בתער? שהרי הגמרא ביירה שלפי רבנן אין לומדים מצורע מנזיר. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל ומאי את קושיית הגמרא. משיבה הגמרא, יש ללמוד זאת ממד אתניה, מה ששנינו בברייתא העוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורע בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח. שואלת הברייתא, זקנו מה תלמוד לומר, מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הזקן? הרי הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו, וזקנו כלול בכל שערו, מה באה המילה זקנו ללמדנו? משיבה הברייתא שצריך לכתוב זקנו כדי ללמדנו שאף כהן מצורע צריך לגלח את זקנו, לפי שנאמר לגבי הכהנים בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח שיער פאות הזקן בתער. יכול הייתי חושב לומר שאפילו כהן מצורע שבא לגלח תגלחת טהרה, יהיה דינו כן, שאסור לגלח את זקנו בתער, ואת הציווי יגלח את כל שערו נקיים רק בכהן שפאות זקנו נמרטו קודם לכן. כך תוספות בדיבור המתחיל ומאי, ועוד מפרשים התוספות שכוונת הפסוק שמגלח את כל השיער חוץ מהזקן. תלמוד לומר, נאמר בפסוק זקנו, שהיא מילה מיותרת ללמד שאף אם הוא כהן, כיוון שנצטרע, מגלח את זקנו, משום שמצוות עשה של גילוח מצורע דוחה את הלא תעשה של ופאת זקנם לא יגלחו, וגם איסור עשה של קדושים יהיו, ואף שבכל התורה אין עשה דוחה לא תעשה ועשה, כאן אם כן נדחים עליו ועשה, מפני שאינם שווים בכל, שהרי נשים אינם מצוות על השחטת הזקן, כמה מבואר במסכת יבמות בדף ה' עמוד א'. ומכך שצריכים פסוק לרבות שכהן מצורע מגלח את זקנו מוכח, שתגלחת מצורע היא בתער. כיוון שאם תגלחת מצורע לא הייתה דווקא בתער, גם כהן מצורע היה יכול לגלח, ולא היינו צריכים לזה ריבוי מיוחד, שהרי איסור השחטת הזקן הוא רק בתער. שואלת הגמרא ומנהלן דה בתער, מניין לנו שאיסור השחטת הזקן לא נאמר אלא בתער, שמכוח זה אנחנו מוכיחים שתגלחת מצורע גם היא רק בתער? משיבה הגמרא שיש ללמוד זאת ממה דתניא, ממה שנאמר בברייתא במסכת מכות בדף כ"א, וכן במסכת קידושין בדף ל"ה, ולקמן בדף נ"ח. ברייתא עוסקת באיסור גילוח הזקן, שנאמר בכהני בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה' ופאת זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהני בגילוח פאות הזקן. יכול הייתי חושב לומר שאפילו אם גילחו במספריים גם יהיה חייב, תלמוד לומר נאמר בפסוק האוסר תגלחת זקן בישראל, ספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך, ולא תשחית את פאת זקניך, ולשון השחטה משמעותה שאינו משייר כלום. ולומדים את איסור גילוח הזקן של כהנים מאיסור גילוח הזקן של ישראל בגזרה שווה פאת פאת, שגם לכהנים לא אסרה התורה אלא בהשחטה, אבל במספריים שאין בהם השחטה, כיוון שאינם נוטלים את השיער מעיקרו ומשורשו, מותר לגלח את הזקן. שואלת הברייתא שאם עיקר האיסור הוא לא להשחית את שיער הזקן מעיקרו שלא ישתיירו שערות, יכול הייתי חושב לומר שאפילו אם לקטו במלכת ובריאטני, גם יהיה חייב מפני שסוף סוף ישחית את שיער הזקן מעיקרו. תלמוד לומר נאמר בפסוק לגבי כהנים ופאת זקנם לא יגלחו, ולשון גילוח לא נאמרה, אלא בדבר שרגילים לגלח בו, ומלכת וריאטני אין בני אדם רגילים לגלח בהם. מסיים את הברייתא כיצד התקיימו שני הפסוקים שמאחד מהם לומדים שדווקא השחטה אסורה ומהשני למדים שדווקא דרך גילוח אסור לגלח, אלא כך הוא הביור. איזה הוא גילוח שיש בו השחטה, באיזה כלי נחשבת התספורת גם לגילוח דיינו שרגילים לגלח בו וגם להשחטה שמשמעותה לעקור את השיער משורשו? הווה אומר זה תער, הוא הכלי שבו מתקיימים שני התנאים, שהדרך לגלח בו, וכמו כן הוא עוקר את השיער משורשו. וכיוון שמתקיימים בו שני התנאים, רק בו אסור לגלח את הזקן. הנה מבואר שאיסור השחטת הזקן הוא רק בתער. דוחה הגמרא את ההוכחה שמצורע צריך לגלח דווקא בתער, וממאי? מניין שתגלחת מצורע אינה אלא בתער? דילמה, שמה יש לומר שלעולם אפילו אם לקטוע מצורע לשערו, במלכת ובריאטני ולא בתער, נמי מצווה כאבית. גם כן, בצורה הזו הוא מקיים את מצוות תגלחתו. והב הריבוי מהמילה זקנו אינו בא ללמדנו שגם כהן מצורע מגלח את זקנו, שמכך הוכחנו שמצורע צריך לגלח דווקא בתער, אלא קאתי להשמוענן, בא ללמדנו, דמותר למצורע לגלח אפילו בתער, אף על פי שתמיד אסור לגלח בתער, ולא מחייב עלי ואינו מתחייב מלכות על איסור השחטת הזקן, ואם כן אין הוכחה שמצורע צריך לגלח דווקא בתער. פורכת הגמרא את הדחייה משני טעמים. אמרי ישיבו בני הישיבה שעל כוחך הריבוי מהמילה זקנו, באה ללמד שתגלחת המצורה היא דווקא בתער, משום די סל כדאי דחם יעלה על דעתך לומר, כי אביד נמי שגם אם מצורה יגלח במלכת ובריאת נישה פיר דמי, ייצא ידי חובת התגלחת ולא הוצרח הריבוי של זקנו, אלא ללמד שמותר לו לגלח אפילו בתער, אם כן לשתוק קרא מיני שהתורה לא תכתוב את הריבוי הזה, ואנה אמינה ואני אוכל ללמוד שמותר למצורה לגלח בתער בקל וחומר מתגלחת נזיר טהור, שדוחה איסור הקפת הראש, וכך הוא הקל וחומר. ומה לגבי נזיר די איסור הקאבית, שבשעת קבלת הנזירות עבר על איסור, שכן הנודר בנזירות נקרא חוטה? כפי שלמדנו לאל בדף י"ט עמוד א', שרב לזר הכפר בריבי אומר, אמר בפסוק וכיפר עליו משה חטא על הנפש, וכי באיזו נפש חטא זה, אלא שצייר עצמו מן היין. ואפילו האחי ואף על פי כן מחייב, הוא מחויב לגלח את כל ראשו, ודוחה בכך את איסור הקפת הראש. אך כאן במצורה דמצווה שתגלחתו היא מצווה שלא הגיעה על ידי חטא, לא כל שכן שמצווה זאת תדחה את איסור השחטת הזקן, הנה מוכח שהריבוי של המילה זקנו בא ללמדנו שצריך לגלח דווקא בתער. ולמרות שבמסכת העירכין בדף ט"ז עמוד א' אמר רב שמואל בר נחמני בשם רבי יוחנן שעל שבעה דברים נגעים בהם, על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על הגזל ועל צרות העין, ואם כן גם צרת מגיעה על ידי איסור, אז מה הקל וחומר? מכל מקום בילקוט שמעוני על פרשת מצורע מובא שאדם שבא על הנידה הבנים לוקים בצרת, ואם כן אפשר שהצרת לא באה לידי איסור, שהרי הבנים לא עברו שום איסור, ואף ההורים ייתכן שנכשלו באונס. ומוסיפה הגמרא פרחה שנייה, וטו ועוד, איסל כדאי איתך אם היה עולה על דעתך, שגם כי אביד אם יגלח במלכת ובריאטני ולא בתער, מצווה כאביד יקיים מצווה תגלחת מצורע, אם כן הריבוי של המילה זקנו, אינו בא ללמדנו היתר לגלח סקנו בתער שלא לצורך, מדי לא כתיב שהרי לא כתוב במפורש שמותר לגלח בתער, אלא הוא רק ריבוי, שכיוון שכלל נקוט בידינו שאין עשה דוחה לא תעשה, אם אפשר לקיים את שניהם, אם כן אף שיש ריבוי של המילה זקנו, אנחנו אומרים שאין כוונת הכתוב להתיר תער, אף על פי שאפשר לקיים שניהם, אלא ריבוי של המילה זקנו, בא ללמד שאין תגלחת מצורה אלא בתער, ואין תגלחתו מועילה במלכת וריאטני. ונדחה על לא תעשה מפני העשה, מפני שאי אפשר לקיים את שניהם. והטעם של היתר זה אין די בריבוי של המילה זקנו, ורק פסוק מפורש יכול להתירו כדי ריש לקיש. דאמר, אומר ריש לקיש במסכת שבת בדף קוף למד ג' וכן לקמן בדף נון ח', ובמסכת יבמות בדף חף ובמסכת מנחות בדף מם, ריש לקיש אומר כלל בדחיית לב, שבכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, וקיום מעשה פעמים שסותר את הלב, אם אתה יכול לקיים את שניהם ולא לדחות את הלב, כגון במצוות ציצית שאפשר לתת בתלית של צמר גדילים של צמר, ובתלית של פשטן גדילי פשטן, ולא לעבור על הלב של שעת נז, מוטב, ולא רק ראוי ומוטב לעשות כן לכתחילה, אלא אם עבר על הלב הוא לוקה, אומר הקרן אורה. אז מוטב לעשות כן, ולא לדחות את הלב בחינם. ואם לאו, ואם אי אפשר לקיים את העשה, אלא אם ידחה את הלב, כגון אם יש צרת במקום המילה, ועל ידי שמל עובר על ישמר בנגע הצרת, שזה לאו להסיר את נגע הצרת, אז יבוא עשה ויתחת לא תעשה. ונחלקו הראשונים בטעם הדין שעשה דוחה לא תעשה. רב ניסים גאון במסכת שבת בדף קוף למד ג' כתב, שאף שעליו חמור מן העשה, מכל מקום עשה דוחה לא תעשה, משום שבכל לאו יש תנאי, שמעיקר הלא נאמר במקום שיש בו קיום מצוות עשה. ואילו הרמב"ן בספר שמות פרק ח' פסוק ז' כתב, שאף שהעונש עליו חמור יותר מכל מקום קיום מעשה חשוב יותר מעליו, משום שמצוות העשה יוצאות ממידת האהבה, כי העושה מצוות אדוניו אהוב הוא לו, ואילו מצוות לא תעשה יוצאות ממידת היראה, כי הנזהר מלעשות מה שרע בעיני אדוניו, יראו אותו, ולכן העשה דוחה לא תעשה, כי האהבה חשובה יותר מהיראה, ומה שהעונש יותר חמור, כי העדר היראה גרוע מהעדר האהבה. אז אם כן עשה דוחה לא תעשה, ואם כן גם בתגלחת מצורה, מכיוון שאפשר לקיים את שניהם על ידי שיגלח במלכת וריאטני, אין ללמוד מהמילה זקנו היתר לגלח בתער, משום שהיתר זה סותר את הכלל של תחיית הלווין. אלא מוכח שהריבוי של המילה זקנו בא ללמדנו שאף כהן מצורה צריך לגלח את זקנו בתער, ומוכח שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. עד כאן ביארה הגמרא איך מוכח לפי חכמים שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. אבל לפי רבי אליעזר לא מוכח כן, שהרי לשיטתו, גם אם תגלחת מצורה היא במלכת וריאטני, צריך את הריבוי של המילה זקנו ללמד שהתגלחת דוחה את איסור השחטת הזקן, שהוא גם במלכת וריאטני, כמבואר במשנה שהובא לעיל בדף מ' עמוד ב'. ולפיכך שואלת הגמרא ורבי אליעזר החולק על חכמים וסובר, שהשחטת זקן נאסרה אף בשאר הדברים המעבירים את השיער ולא בתער בלבד, מה היא טעמה, מה המקור לשיטתו שתגלחת מצורה צריכה להיות דווקא בתער? משיבה הגמרא רבי אליעזר יאליף לומד שתגלחת מצורה היא בתער מהריבוי של המילה ראשו, דתניה, שנינו בברייתא לקמן בדף נ"ח עמוד א', וכן במסכת יבמות בדף ה' עמוד א' מופיעה הברייתא הזו, שעוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ת'. אומר הפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. שואלת הברייתא ראשו, מה תלמוד לומר, מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הראש? הרי הפסוק אמר כבר שמגלחים כל שערו וראשו כלול בכל שערו. מה באה המילה ראשו ללמדנו? משיבה הברייתא שצריך לכתוב ראשו כדי ללמדנו שאף נזיר מצורה חייב בתגלחת. לפי שנאמר לגבי נזיר בתוך ימי נזירותו בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', תער לא יעבור על ראשו, שאסור לגלח את ראשו בתער, יכול הייתי חושב לומר שאף נזיר מצורה שבא לגלח תגלחת תערה בתוך ימי נזירותו, יהיה דינו כן, שאסור לגלח שיער ראשו בתער, והציווי יגלח את כל שערו יתקיים בשאר שיער גופו, אומרים התוספות בדיבור המתחיל ראשו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק ראשו שהוא מיותר, ללמד שאף אם הוא נזיר, כיוון שנצטרע מגלח את ראשו, משום שמצוות עשה של גילוח מצורה דוחה את הלא תעשה של תער לא יעבור על ראשו, וגם את העשה של גדל פרע שיער ראשו. ומכך שצריכים פסוק לרבות שנזיר מצורה מגלח את ראשו, מוכח שתגלחת מצורה היא בתער, כיוון שאם תגלחת מצורה לא הייתה דווקא בתער, גם נזיר מצורה היה יכול לגלח, ולא היינו צריכים לזה ריבוי מיוחד, שהרי איסור הגילוח של נזיר הוא רק בתער. כשיטת רבי יונתן לאל בדף למתת עמוד ב', אומר התוספות בדיבור המתחיל ראשו. דוחה הגמרא את הלימוד לשיטת רבי אליעזר כפי שדחתה לאל לשיטת רבנן. שואלת הגמרא, ממאי? מניין שתגלחת מצורה אינה אלא בתער? דיל מה שמה יש לומר שלעולם אפילו אם לקטוע מצורה לסערו במלכת ובריאטני ולא בתער, גם כך מצווה כאביד ומקיימת מצוות תגלחתו, וכי תאימה ואם תרצה להוכיח שתגלחת מצורה אינה אלא בתער, משום שאם אין חיוב תער בתגלחת מצורה, תער למה לי? מדוע הוצרח הפסוק להתיר לנזיר מצורה לגלח בתער מהריבוי של המילה ראשו? זו לא הוכחה, כיוון שאפשר לומר שהתורה כתבה את המילה ראשו לממרה בשביל לומר דמותר למצורה לגלח את ראשו אפילו בתער. סל כדאי דחמינה, אם יעלה על דעתך לומר שאויל וגבי נזיר כי אביד בתער מחייב, שמכיוון שנזיר המגלח ראשו בתער חייב מלכות, אם כן גבי מצורה נמי, גם נזיר מצורה שגילח בתער לטהרתו לחייב יתחייב מלכות, כמה שמלן דלו, וצרח הריבוי של המילה ראשו ללמדנו, שאף אם גילח בתער אינו חייב, אם כן אין הוכחה שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. פורכת הגמרא את הדחייה ואומרת, על כורחה ריבוי מהמילה ראשו באה ללמד, שתגלחת המצורה היא דווקא בתער, משום דאי סל כדאי תחם יעלה על דעתך לומר, כי אביד, שגם אם מצורה יגלח במלכת ובריאטני מצווה כאביד, יצא ידי חובת מצוות הגילוח, אם כן הריבוי של המילה ראשו, אינו בא ללמדנו שמותר לנזיר מצורה לגלח ראשו בתער. מדי לא כתב תער, שהרי לא כתוב בתורה במפורש שמותר לגלח בתער, אלא הוא רק בריבוי. והטעם שלהתר זה אין די בריבוי של המילה ראשו ורק פסוק מפורש יכול להתירו, הוא כרש לקיש. כדעת רש לקיש שאמר שאין עשה דוחה לא תעשה, אלא כאשר אי אפשר לקיים את שניהם. וכאן הרי אפשר לקיים את שניהם על ידי שיגלח במלכת וריאטני. אלא על כוחך שהריבוי של המילה ראשו בא ללמדנו, שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. שואלת הגמרא ורבנן שלמדו שתגלחת מצורה היא דווקא בתער, מהריבוי של המילה זקנו, אי ראשו מי דרשי, בימה הם דורשים מהריבוי של המילה ראשו שלפי רבי אליעזר בא ללמד על תגלחת מצורה שהיא דווקא בתער. משיבה הגמרא מבעי אליהו, רבנן צריכים את הריבוי של המילה ראשו למתחיליו דה הקפה, ללמד שמצוות תגלחת מצורה דוחה איסור הקפת הראש, דתניה. שנינו בברייתא על הפסוק בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך לא תקיפו פאת ראשכם. יכול הייתי חושב לומר שאף מצורה כן, שגם מצורה בתגלחתו יהיה אסור להקיף פאות ראשו. ומה שריבה כתוב יגלח את כל שערו נעמיד רק לעניין השיער המותר בגילוח. כך תוסות בדיבור המתחיל מבעיה. תלמוד לומר נאמר בפסוק ראשו שהוא מיותר, המילה מיותרת, ללמד שמצוות גילוח מצורה דוחה את הלב של לא תקיפו, מפני שעשה דוחה לא תעשה, ולכן אף שיער הפאות בכלל הגילוח. מקשה הגמרא ללמד למכתב ראשו, לשם מה צריך לכתוב את המילה ראשו ללמד שעשה של תגלחת מצורה דוחה לא תעשה של הקפת הראש ותיפוקלי, הרי אפשר ללמוד את הדין הזה מהריבוי של המילה זקנו. דתניה, שנינו בברית המובט לעיל בדף מם עמוד ב' העוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורה, ספר ויקרא פרק י' פסוק ת', והיה ויום השביעי גלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. ושואלת הברית הזקנו, מה תלמוד לומר? מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הזקן, והרי הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו, וזקנו כלול בכל שערו, ומה באה המילה זקנו ללמדנו? משיבה הברייתא שצריך לכתוב זקנו, כדי ללמדנו שאף כהן מצורה צריך לגלח את זקנו, לפי שנאמר לגבי כהנים בספר ויקרא, פרק חפה לפסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח פאות הזקן בתער. יכול, הייתי חושב לומר שאף כהן מצורה שבא לגלח תגלחת תערה יהיה דינו כן, שאסור לגלח את זקנו בתער. תלמוד לומר נאמר בפסוק זקנו, שזו מילה מיותרת כדי ללמד שאף אם הוא כהן, כיוון שנצטרע מגלח את זקנו, משום שמצוות עשה של גילוח מצורה דוחה את הלא תעשה של ופאת זקנם לא יגלחו. מקשה הגמרא שאם למדנו מהמילה זקנו שעשה דוחה לא תעשה, אם כן למה ללמכתב ראשו? למה כותבת התורה את המילה ראשו? וכן קשה להפך, שאם למדנו מהמילה ראשו שעשה דוחה לא תעשה, למה ללמכתב זקנו? למה כתבו את המילה זקנו? היה לתורה לכתוב רק את אחד מהריבועים, מדוע הוצריכו שניהם? מתרצת הגמרא צריכי. שני הריבועים ראשו וזקנו נצרכים, ומבאר את הגמרא מדוע צריך את הריבוי ראשו. די כתב רחמנה, אילו התורה הייתה כותבת רק את הריבוי זקנו ולא כתב ראשו, לא הייתה כותבת את הריבוי של המילה ראשו. אבי אמינא היינו אומרים שהקפת כל הראש לא שמה הקפה, שלא אסרה התורה גילוח הפאות, אלא כאשר נוטל הפאות לבד, ובכך משווה שיער, הצדעיים לשיער שאחרי אוזנו ומצחו, אבל כשנוטל את כל שערו, אין כאן השוואה, ואם כן, במצורה שמגלח כל ראשו לא צריך לדחות איסור הקפת הראש, ואף מי שאינו מצורה יכול לגלח כל ראשו יחד עם שיער הפאות, לאחי כתב רחמנה לכך הוא צריכה התורה לכתוב את הריבוי של המילה ראשו ללמדנו, הטעם שהותר גילוח הפאות במצורה אינו משום שאיסור הקפת הראש לא נאמר במגלח כל הראש, אלא מפני שעשה דוחה לא תעשה, ויש להוכיח מכאן שאף בהקפת כל הראש יש איסור. כעת מבארת הגמרא מדוע צריך את הריבוי של המילה זקנו, והיא כתב ראשו, אם הייתה התורה כותבת רק את הריבוי של המילה ראשו ולא כתב זקנו, ולא הייתה כותבת את הריבוי של המילה זקנו, והמינה היינו אומרים שאף על פי שמהריבוי של המילה ראשו משמע תרתי, נשמע שיש שני לימודים, הראשון דעת תעשה ודחי לא תעשה, שעשה דוחה לא תעשה, והלימוד השני שמשמע גם דהקפת כל הראש מה הקפה, שאם לא כן לא היה צריך לדחות את הלב, שרינו מגלח את הפאות בלבד אל מגלחם, יחד עם כל שיער ראשו, והקטי, אבל עדיין את הדין שתגלחת מצורע אינה אלא בתער, מניין לנו ללמוד? לאחי כתב רחמנה, לכן הוא צריכה התורה לכתוב גם את הריבוי של המילה זקנו ללמדנו, שתגלחת נזיר מצורע, דוחה איסור תגלחת של נזיר. ומכאן מוכח שצריך לגלח דווקא בתער, כיוון שאם תגלחת מצורע לא הייתה דווקא בתער, גם כהן מצורע היה יכול לגלח, ולא היינו צריכים לזה ריבוי מיוחד, שהרי איסור השחטת הזקן הוא רק בתער. מקשה הגמרא ורבי אליעזר, שלא למד מהריבוי של המילה ראשו כרבנן, שתגלחת מצורע דוחה את האיסור של הקפת הראש, אלא למד מן הריבוי הזה, לעיל בדף ממנף עמוד א', שנזיר מצורע מגלח ראשו בתער, ומוכח שלמד רבי אליעזר שעשה דוחה לא תעשה מפסוק אחר, ולכן לא הוא צריך ללמוד מפסוק זה, שאיסור הקפת הראש שיש בו רק לב, נדחה אם כן דעת תעשה ודחי לא תעשה מנהלי, מה המקור לשיטתו של רבי אליעזר שעשה דוחה לא תעשה? ואילו בנימוקי רבינו עזריאל הוא מבאר שקושיית הגמרא היא מניין לרבי אליעזר שתגלחת מצורה דוחה אף איסורי מצורה כהן שיש בו לב ועשה, שמה תגלחת מצורה אינה דוחה אלא השחטת זקן ישראל שיש בו רק לב, תרץ את הגמרא שרבי אליעזר יאליף לומד את הדין שעשה דוחה לא תעשה מדרשת הפסוק גדילים. דתניה, שנינו בברייתא נאמר בתורה בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' א' לא תלבש שעטנז, ונסמכה מצוות ציצית בפסוק שאחריו, שנאמר בו גדילים תעשה לך. וגם מי שאינו דורש סמוכים בכל התורה בספר דברים, הוא כן דורש, כאמור במסכת יבמות דף ד' עמוד א', ונדרש את הסמיכות כך, לא תלבש שעטנז בבגדים שאינם של מצווה. במצוות ציצית גדילים תעשה לך, מהם. מצמר ופשטים יחד, ומבואר שעשה של מצוות ציצית דוחה את הלא תעשה של שעת נז, ואם כן לא הוצרח הריבוי של המילה ראשו להתיר תגלחת מצורה שאינו נזיר ולדחות איסור הקפת הראש, ולכן העמיד רבי אליעזר את הריבוי למצורה שהוא נזיר. חוזרת כעת הגמרא לדון במשנה שהובא לאל בדף מם עמוד א', שנזיר במצורה ולוויים צריכים לגלח דווקא בתער, ואם לא גילחו בתער או ששיירו שתי שערות לא עשו ולא כלום. אומרת הגמרא אמר מר, אמר חכם שנינו במסכת נגעים פרק י' ד' משנה ד', שלושה מגלחין ותגלחתן מצווה, נזיר ומצורע ולוויים, וכולם נזיר ומצורע ולוויים שגילחו שלא בתערו ששיירו בגילוחם שתי שערות, לא עשו ולא כלום, לא יצאו ידי חובת גילוח, אף על פי שגילחו רוב שערם, והכללו שרובו של דבר הרי הוא ככולו, אבל כאן צריך כולו ממש. מדייק את הגמרא מן המשנה הזו לגבי דין רובו ככולו. אמר רבך בריידר אביקה, זאת אומרת, ממשנה זו שמבואר בה שבתגלחת נזיר לא מועיל שיגלח את רוב השיער, אנחנו לומדים שהכלל שבכל התורה רובו נחשב ככולו ומדאורייתא. ומבואר רבך בריידר אביקה, ממאי מאיכן מוכח כך? מדגלי רחמנה, ממה שגילתה התורה לגבי תגלחת נזיר, שלאחר שכתוב יגילח ראשו הוסיפה התורה וכתבה ביום השביעי יגלחנו, ללמד שאין די בגילוח רוב השיער וצריך דווקא תגלחת שלמה, כלומר שיגלח את כל שערות ראשו. מכאן יש ללמוד שדווקא אחא, דווקא כאן בנזיר, הוא הדאיקה כולו. לא מתקיימת המצוות שיגלח את כל הראש. בעלמא, בכל התורה, שאין פסוק מיוחד לרבות שצריך כולו, אף רובו נחשב ככולו. ואין להקשות שעד הרבה, לאחר שלמדנו שבנזיר אין רובו ככולו, אולי נלמד מכאן לכל התורה, שלא נאמר רובו ככולו. התשובה היא שנזיר במצורה הם שני כתובים הבאים כאחד, ושני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. מתקיף לה רבי יוסי ברבי חנינה, מקשה רבי יוסי ברבי חנינה למקור שהעביר רבך על הדין של המשנה שצריך לגלח את כל ראשו. היי, הפסוק יגלחנו שמשמע שצריך לגלח את כולו, בנזיר תמקטיב, בנזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, שגם בו יש דין תגלחת, ואילו במשנה משמע שאף בתגלחת נזיר תאור שתי שערות מעקבות. אומרת הגמרא, מכך הוא עלה במערבה, שחקו עליו אמוראי ארץ ישראל ודחו את קושייתו. מכדי הרי נזיר תמה, דבטר מנהלן, מאיכן אנו לומדים שנזיר תמה כילוחו בטר? הרי מנזיר תאור יאליף, לומדים את דינו מנזיר תאור, ובנזיר תאור לומדים את הדין הזה שמגלח בטר מהפסוק תאר לא יעבור על ראשו. ולאל בדף למתת עמוד ב' נחלקו רבי ורבנן, בצורת הלימוד מן הפסוק הזה. ואם כן ליתי נזיר טהור, יבוא גם נזיר טהור ולילף, וילמד מנזיר טמא את הדין ששתי שערות מעקבות, ונלמד כך. מה נזיר טמא? כי שייר, אם שייר שתי שערות ולא כלום. עבד, לא עשה ולא כלום, אך הנמי גם כאן בנזיר טהור, כי שייר שתי שערות, אם שייר שתי שערות ולא כלום, עבד, לא עשה ולא כלום. ולגבי מצורע לומדים זאת מהפסוק כל שערו, ולגבי לוויים לומדים זאת מהפסוק על כל בשרם, כך אומר השיטה המקובצת. מביאה הגמרא ספק באופן מסוים האם נחשב שגילח את כל ראשו. באי אביי, הסתפק אביי, מאחר ששנינו ששתי שערות מעקבות בתגלחת נזיר, יש להסתפק מה הדין בנזיר שגילח ראשו ושייר שתי שערות שלא גילחן, או שגילחן שלא כראוי, ונמצא שלא קיים עדיין מצוות גילוח. והמתין מלגלח שתי שערות האלו עד שצמח שוב השיער המגולח שבראשו, וחזר בגילחן לאותן שתי שערות ששייר בגילוחו הראשון. מהו? מה דינו? מי מעקבי או לא? האם לא יצא ידי חובת גילוח אף כשגילח את שתי השערות, מכיוון שאף כשגילחם לבסוף, עשה כן באופן שאינו נחשב לגילוח, שהרי כעת כל ראשו מלא שיער, וצריך לגלח שוב את כל שיער ראשו, או ששתי שערות האלו לא מעקבות את תגלחתו, כיוון שלבסוף גילחן. כך מפרשים את ספק הגמרא, תוספות הראש והמפרש, אבל הרב רבי עזריאל בשיטה מקובצת בארץ ספק הבאי באופן אחר. האם כיוון ששיער שתי שערות ביטל את מצוות התגלחת ושוב לא יצא ידי חובתו אף אם יגלח שוב את כל שיער ראשו, או שיצא ידי חובתו כשגילח את שתי השערות? מביאה הגמרא ספק נוסף, באי רבה, הסתפק רבה נזיר שגילח ראשו והניח שתי שערות שלא גילחן, ולאחר זמן גילח אחת מהן ונשרה אחת השנייה שלא על ידי גילוח. מה ומה דינו? האם כיוון שבגילוח הראשון שייר שתי שערות ולא יצא ידי חובתו, וגם כעת גילח רק שערה אחת, שאין זה שיעור גילוח, והשנייה נשרה מאליה, אז לא יצא ידי חובת גילוח? וכמו שאם גילח ושייר בראשו שערה אחת יצא ידי חובת גילוח, כך גם אם נשרה אחת מעליה, השערה השנייה נחשבת לנטולה כבר, וממילא גילוח של השערה השנייה אינו נחשב גילוח, או שכיוון שסוף סוף כעת ראשו בלא שיער כלל, יצא ידי חובת גילוח. אמר לרבה חמידיפתי לרבינה, יש לתמוע על דברי רבה. גילח שערה שערה כמי בא אלה לרבה, וכי רבה יסתפק בנזיר שגילח שתי שערות אילו אחת אחת? הרי ודאי שקיים תגלחתו כשגילח את השערה הראשונה מהנותרות, כיוון שכשבא לגלחה יהיו שתי שערות שאין שיעור גילוח, ואם כן קיים מצוות תגלחת בשערה הראשונה, ואחר כך נשארה רק שערה אחת שאינה מעכבת, והיא זו שנשרה. ואילו הרמה בשיטה מקובצת מבאר שקושייה היא שהשערה הראשונה שגילח בפעם השנייה תצטרף לשערות שגילח תחילה. מתרץ את הגמרא, אין זה ספיקו של רבא, אלא אימה אמור את הספק של רבא במקרה הפוך. נזיר שגילח את ראשו ושיער שתי שערות ונשרה אחת מהן, ואחר כך גילח אחת את השנייה, מה ומה דינו? האם לא יצא ידי חובת התגלחת? כיוון שבשעה שבא לגלח לא היה כאן שיעור גילוח שהוא שתי שערות, או שמה נתקיימה מצוות גילוח שרי סוף סוף אין שיער בראשו? אמר לי, כאן משמע שרבך הורבין הפשטו את הספק, ואילו במסכת בבקמה בדף קוף ה' משמע שרבא עצמו פשט את הספק. אז אם כן, אמר לי שיש לפשוט את הספק של רבא שקיום גילוח אין כאן משום ששיער אין כאן בראשו. מקשה הגמרא, אי שיער אין כאן, אם אתה מחשיב גילוח כזה כעשרת השיער, אם כן גילוח יש כאן. יש פה קיום של מצוות הגילוח, ומדוע אמרת שקיום הגילוח אין כאן? מיישבת הגמרא שמה שאמר שיער אין כאן אינו נתינת טעם, אלא אחיקה אמר, כך נאמרו הדברים, שאף על פי ששיער אין כאן, שהרי נשרה שערה אחת וגילח אחת, מכל מקום קיום מצוות גילוח אין כאן, משום שבתגלחת הראשונה שיער שתי שערות, ובתגלחת השנייה גילח רק שערה אחת שאינה שיעור גילוח. ולמאן דאמר שתגלחת נזיר מעכבת, אסור בשתיית יין ובטומאה למתים, עד שיגדל שערו ויגלח. ולמאן דאמר שתגלחת אינה מעכבת, הנפקא מינה היא האם קיים את המצווה. כך תוספות במסכת בבא קמא, בדף קוף ה', עמוד א', בדיבור המתחיל, מצוות גילוח. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלושת המשניות המצויות בדף מ"ב עמוד א'. המשנה הזו מבארת דיני הנזיר שאסור לו לגלח שערו, ומה מותר לו לעשות בשערו ומה אסור. אומרת המשנה, נזיר חופף, מותר לנזיר לחפוף את שערו, דיינו להחליקו ולשפשפו ולגרדו, ואפילו בנטר ובאדמה. יש מפרשים שהוא האפר שרוחצים בו את הראש ובו מנקים כל דבר. הוא מפספס, וכן מותר להעביר אצבעותיו בין השערות כדי להבדיל ולהפריד אותם זו מזו. לרמב"ם בפירוש המשניות כתב שמפספס בציפורניים או בכלי, ואף שעל ידי זה ייתכן שיפלו ממנו שערות אינו עובר על עליו האמור בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', תער לא יעבור על ראשו. וכן על מצוות העשה גדל פרע שיער ראשו, מכיוון שאינו מתכוון לכך. אבל לא סורק, אסור לנזיר להפריד את השערות במסרק העשוי, להפריד בו את השערות, כיוון שבאופן זה ודאי הוא מתכוון שיפלו ממנו שערות. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל אבל, אבל הראש כתב שהוא פסיק רישה ולא ימות, פירוש, דבר שאי אפשר שלא יקרה, כמו האומר יחתוך ראש בהמה זו ולא תמות. כותב הקרן נורא שלדבריהם אין צריך לומר שהוא מתכוון להשאיר את השערות, אלא אף אם אינו מתכוון, אסור, כיוון שהוא פסיק רישה. זוהי המשנה שלנו הראשונה מתוך שלושת המשניות המצויות בדף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה בין הרישה של משנתנו לבין הסיפה של משנתנו. שנינו במשנה נזיר חופף ומפספס, מותר לנזיר לחפוף או לפספס את שערותיו בידיו, ואף שעל ידי כך ייתכן שיפלו ממנו שערות. מבררת הגמרא מני משנתנו בשיטת איזה תנא היא, משיבה הגמרא שמשנתנו בשיטת רבי שמעוני. דאמר שדבר שאין מתכוון מותר, אדם העושה מעשה היתר ועלול לצאת מתוך מעשה זה גם עבירה, אם הוא אינו מתכוון לעבור את העבירה, מותר. רבי שמעון ורבי יהודה נחלקו במסכת ביצה בדף חף ג' עמוד ב' לגבי גרירת מיטה כיסא וספסל. רבי שמעון אומר גורר אדם מיטה כיסא וספסל ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ, ורבי יהודה אומר כל הכלים אינם נגררים בשבת. אם כן משנתנו כשיטת רבי שמעון היא שדבר שאין מתכוון מותר, ועל כן גם הנזיר מותר לחפוף ולפספס את ראשו איל ואינו מתכוון שיפלו ממנו שערות. מקשה הגמרא שבהמשך המשנה שנינו אבל לא סורק, שאסור לנזיר לסרוק את שערותיו במסרק, כיוון שהוא עלול להפיל בכך שערות, ואף על פי שאינו מתכוון לכך, וקשה. שהרי עד עתה המשנה הייתה בשיטת רבי שמעון, ועכשיו הטען לרבנן, באנו לדעת חכמים הסוברים שדבר שאין מתכוון אסור. שהרי לדעת רבי שמעון צריך הדין להיות שמותר לסרוק במסרק, ואפילו יפלו שערות, כיוון שדבר שאינו מתכוון מותר. אם כן נמצא שהרישה של המשנה היא בשיטת רבי שמעון, והסיפה בשיטת רבנן. תרץ את הגמרא אמר רבה, ויש גורסים אמר רבה, כולה כל המשנה בשיטת רבי שמעוני. ולא בשיטת רבנן, והטעם שאסור לנזיר לסרוק במסרק הוא משום שכל הסורק, כל אדם שמשתמש במסרק כדי לסרק את שערו, להסיר נימין מדולדלות מתכוון, כוונתו גם להסיר שערות שכבר נתלשו במקצת ואינן מחוברות יפה לראש. ואם כן הרי הוא מתכוון גם כן לדבר האסור, ובאופן זה אסור אפילו לשיטת רבי שמעון. ולפי ביור הראש ורשי במסכת שבת בדף נון עמוד ב', הטעם הוא משום שלסרוק במסרק זה פסיק רישה שהתלשו השערות. ובייר הריבש שהגמרא בקושייתה הבינה שיש סריקה שאינה פסיק רישה, כגון אדם שקבוצותיו סדורות לו טלטלים, ואין לו שערות מדולדלות. מתרץ רבה שאדם אינו סורק אלא כשיש לו שערות מדולדלות, ולכן זה פסיק רישה שיתלשו השערות. ומה שכתוב בגמרא להסיר נימין מדולדלות מתכוון, הביור שממילא מדובר שהוא מתכוון להסירם, שהרי אם לא היו לו שערות מדולדלות, לא היה סורק את שערו. ואילו הקרן הורה מבאר לשיטת רשי שלהסיר נימין מדולדלות מתכוון הכוונה, שהוא מתכוון להסיר רבובי שיער זה מזה, וממילא הוא פסיק רישה שיתלשו שערות. חי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף מבית עמוד א'. המשנה הזו היא המשך למשנה הקודמת, ובמשניות הכל משנה אחת, שמותר לנזיר לחפוף או לפספס את שערו, ואפילו בין היתר ובאדמה, ובלבד שלא ישתמש במסרק. אומרת המשנה רבי ישמעאל חולק על המשנה הקודמת, ואומר, אף על פי שמותר לחפוף ואפילו בין היתר מכל מקום לא יחוף באדמה, אסור לחפוף את ראשו על ידי האדמה מפני שמשרת את השיער. דרכה של אדמה להשאיר שיער, וממילה זה פסיק רישה, שיתלשו השערות ואסור. והרב רבי יזריאל פירש את עמו של רבי ישמעאל, הוא שדבר שאינו מתכוון, אסור. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא בביאור טעם האיסור של רבי ישמעאל שאמר מפני שמשרת את השיער, היבא אילו הסתפקו בני הישיבה. מפני שהיא משרת את השיער תנן, האמא ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה את שערות ראשו מפני שכל אדמה משאירה את השיער, או דילמה, או שמה מפני אדמה המשרת תנן, מה ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה, זה משום שיש סוג של אדמה שמשאירה את השיער, וגזרו שאסור לחוף בכל אדמה משום אותה אדמה שמשרת את השיער. מבררת הגמרא למאי נפקא מינה, איזה הבדל למעשה יש בין שני הצדדים של הספק? משיבה הגמרא שיש הבדל באופן זה, כגון דאיקא אדמה דלא מטרא, אם תהיה אדמה שאינה משאירה את השיער, האם יהיה מותר לנזיר לחוף בה? היא אמרת אם תאמר כמו הצד הראשון שמפני שהיא משרת נן, שמה ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה זה מפני שכל אדמה משאירה את השיער. אם כן, איך די הדינן דלא מטרא, באופן שאנחנו יודעים שסוג האדמה זה לא משאיר את השיער, שפיר, יהיה מותר לחוף בה, שהרי רבי ישמעאל עשה רק באדמה שמשאירה את השיער. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר כמו הצד השני שמפני המשרת, שיש סוג של אדמה שמשאירה את השיער וגזרו שאסור לחוף בכל אדמה, משום אותו אדמה שמשרת את השיער, אם כן כלל וכלל לא, בכל סוג אדמה אסור לחוף, אפילו אם יודעים שאינה משאירה את השיער. מסיקה הגמרא תיקו תעמוד השאלה הזו בספק, כיוון שאין לנו יודעים לפושטה. תיקו ראשי תיבות, תשבי! הלא הוא אליהו הנביא, כשיבוא במהרה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ואיבאיות. יתרץ קושיות וספיקות של בני הישיבה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השלישית בדף מבית עמוד א'. אדם העובר עבירה אינו מתחייב מלכות או מיטה, אלא אם יש שני עדים שמעידים שבתוך כדי דיבור, שהוא זמן אמירת שלום עליך רבי או מורי, או זמן אמירת שלום עליך רבי, קודם עשיית העבירה אתרה בו אדם ואמר לו, אל תעשה את הדבר הזה משום שהוא עבירה, ואם תעשינו תלקה. והשיב אותו אדם ואמר, על מנת כן אני עושה מעשה זה. דהיינו שלא נשמע להתראה ועשה את העבירה. התראה נצרכת כדי לדעת שעבר על העבירה במיזית ולא בשוגג. כאמור ברמב"ם מלכות סנהדרין פרק י"ב הלכה ב', המשנה שלפנינו עוסקת בנזיר שעבר על איסורי הנזירות כמה פעמים, שאם יתרו בו לפני כל פעם שעבר על הנזירות מתחייב כמה פעמים, ואם יתרו בו רק פעם אחת מתחייב רק פעם אחת אפילו שעבר כמה פעמים. אומרת המשנה, נזיר שהיה עובר על נזירותו ושותה כמה רביעיות יין כל היום אינו חייב מלכות וקורבן אלא על רביעית אחת, אף על פי שבכל רביעית ששתה עבר על איסור נוסף, וזאת מפני שלא יתרו בו על כל רביעית ורביעית בפני עצמה, וחייב רק על הרביעית הראשונה שיתרו אותו עליה. ובטעם הדין הזה נחלקו הראשונים. רש"י במסכת מכות בדף חף עמוד א' פירש שכיוון שההתראה צריכה להיות בתוך כדי דיבור לעבירה, ושתיית הרביעית השנייה והשלישית לא היו בתוך כדי דיבור מן ההתראה, יכול הנזיר לטעון שהוא שכח מן ההתראה. והרי פירש שכיוון שכל היין ששתה יש לו שם אחד, זה נחשב כעבירה אחת ולכן לוקה רק פעם אחת, אבל כשיתרו בו בין שתייה לשתייה, התראות מחלקות וכל רביעית נחשבת לעבירה בפני עצמה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם ששתה ואמרו לו אל תשתה, אל תשתה, וכאמור בהקדמה למשנה שאמרנו שהתראה צריכה להיות מפורשת יותר, דהיינו שיאמרו לו אל תשתה שדבר זה עבירה ותלקה עליו, הוא צריך לענות ולומר אף על פי כן, ואף על פי כן הוא שותה רביעית יין חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהרביעיות ששתה. וטעם הדבר תלוי במחלוקת הראשונים שהבאנו, לפי רש"י הטעם הוא מפני שעל כל רביעית ששתה הייתה התראה בתוך כדי דיבור, ולפי הרי הטעם הוא מפני שההתראות מחלקות בין שתייה לשתייה. וכתב הריטב"א שלפי ביור הרי אין צריך דווקא שההתראות יחלקו בין המעשים, אלא אף אם יפסיק בין שתייה לשתייה לוקה על כל מעשה ומעשה. והמשנה הביאה את האופן שההתראות מחלקות בין האווירות משום שזה חידוש יותר גדול. אומרת המשנה, וכן הדין אם היה עובר על נזירותו ומגלח שערותיו כל היום אינו חייב מלכות וקורבן אלא על תגלחת אחת, אף על פי שגילח כמה פעמים, מפני שלא יתרו בו על כל תגלחת ותגלחת בפני עצמה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שגילח ואמרו לו אל תגלח, אל תגלח, ואף על פי כן הוא היה מגלח, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שגילח. וכן הדין, אומרת המשנה, אם היה עובר על נזירותו ומתאמה למיתים כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על תומה אחת, אף על פי שנטמא כמה פעמים, חייב רק פעם אחת מלכות וקורבן, מפני שלא יתרו בו על כל תומה ותומה בפני עצמה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שנטמא ואמרו לו אל תתאמה, אל תתאמה, ולמרות ההתראות הוא היה מתאמה למיתים, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שנטמא. והטעם שהמשנה הביאה את שלושת האופנים זה מפני שמה כתוב שכשיתרו בו כמה פעמים לוקה על כל אחת ואחת לגבי יין, היינו אומרים שדווקא ביין שאם שתה אינו סותר את נזירותו והדין כן, אבל לגבי תומה שסותרת את נזירותו, אולי ילקה רק פעם אחת, לכן צריך להשמיע לנו שגם בתומה הוא לוקה על כל פעם ופעם. ואם היה כתוב את הדין הזה גם לגבי תומה, היינו אומרים שדווקא לגבי תומה שסותרת את כל נזירותו, אפילו אם היא נזירות של 100 יום, לוקה על כל אחת ואחת. אבל לגבי תגלחת שקלה יותר, שהרי אינה סותרת נזירות של 100 ימים, אלא רק נזירות של 30 ימים, אינו לוקה על כל אחת ואחת, גם אם יתרו בו שלוש פעמים. לכן צריך לכתוב גם תגלחת, כך אומר השיטה המקובצת. זו היה המשנה שלנו, השלישית בדף מבית עמוד א', וכעת אנו הופכים את הדף לדף מבית עמוד ב', ולומדים את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין נזיר שנטמא וחזר ונטמא. איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבא אמר אבונה מקרא מלא דיבר הכתוב. בפסוק האמור בנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ז', לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם, כלולים כל סוגי התומות, ובהם גם תומת מגע, או מסע שנטמע על ידי נגיעה במת, וגם תומת אוהל שנטמע בביאתו לאוהל שיש בו מת, שבכל המקרים הללו אם נטמע חייב מלכות. ואם כן, כשהוא אומר, כשהתורה מוסיפה לכתוב שם בספר במדבר פרק ו' פסוק ו' על נפש מת לא יבוא, דהיינו פסוק נוסף שאסור לנזיר להיכנס לאוהל המת, לכאורה פסוק זה מיותר. אלא צריך לומר שהפסוק לא יטמע נכתב כדי להזירו על התומה שאסור לו בכל דרך להתאמע למת, והפסוק לא יבוא נכתב כדי להזהירו שוב על הביאה, שאסור לו לבוא לבית שיש בתוכו מת. ואם נכנס לבית שיש בו מת, עובר בשני איסורים, לא יתאמע, שנטמע בכניסתו ולא יבוא, שאסור לו לבוא לאוהל המת. ואם יתרו בו משום שני האיסורים, לוקה על שניהם, כיוון שעבר לשני האיסורים כאחד. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבא ברב כהנא, אבל המפרש פירש שנגע במת ואחר כך באודות המן, חזר ונכנס באוהל המת. אז הוא לוקה על שני האיסורים. אבל תומה ותומה אותו סוג של תומה, אם נטמע על ידי נגיעה במת, ובעודו נוגע בו חזר ונגע שוב במת אחר, לא. אינו מתחייב מלכות פעמיים, ואפילו אם יתרו בו על כל נגיעה בפני עצמה. זאת כיוון שנגיעתו במת השני אינה מוסיפה על תומתו, כמבואר להלן. ורב יוסף חולק על רבא ואמר האלוקים, הרי אני נשבע שאמר רבונה, שנזיר לוקה פעמיים אפילו בתומה ותומה, במקרה שנטמע וחזר ונטמע, אף על פי שבנגיעה השנייה לא הוסיף תומה לתומה הראשונה. וכן מוכח מדברי רבונה עצמו, דאמר רבונה, נזיר שהיה עומד בבית הקברות וכבר נטמע, בשעה שנגע בקבר או העילה לקבר בתוך 400, והושיטו לו מיתו ומת אחר, אחד משיבת קרוביו שמת שאסור לו להתאמה להם, שנזיר דינו ככהן גדול שאסור להתאמה אפילו לקרוביו, אומר התוספות בדיבור המתחיל דאמר, או מת אחר ונגע בו, חייב על נגיעה זו מלכות אם יתרו בו, ולכאורה יש לשאול המים, מדוע חייב, המיתה מבקיים, הרי ודאי קודם לכן נגע או העיל על קבר בבית הקברות, והוא כבר נטמע ונגיעתו במת לא הוסיפה כלום לתומתו, אלא לאף שמה מנה אלה ודאי יש להוכיח מכאן, שמה שאמר רבונה שהפסוק לא יבוא מלמד שנזיר לוקה פעמיים, זה אפילו במקרה של תומה ותומה, דהיינו שהיה תמה ואחר כך נגע שוב במת, ויתרו בו על כל נגיעה ונגיעה, אז הוא לוקה פעמיים. איתי ואבאי יקשה אבאי על רבו רבי יוסף ממה ששנינו בברייתא. כהן גדול שהיה לו מת מונח על כתפו והושיטו לו מיתו ומת אחר, אחד משיבת קרוביו שמת שאסור לו להתאמה להם, או מת אחר ונגע בו יכול, שמה נאמר שיהיה חייב על נגיעתו במת השני, אף שלא נוספה בו תומה יותר ממה שהיה תמה מחמת המת המונח על כתפו. תלמוד לומר יש ללמוד מהפסוק האמור לאחר שנאמר האיסור של כהן גדול להתאמה למת, ספר ויקרא פרק כ"א, פסוק י"ב ולא יחלל את מקדש אלוקיו, ומשמע מהפסוק שהאיסור לכהן גדול להתאמה הוא רק במי שאינו מחולל, אינו תמה, דהיינו כהן גדול טהור שבתומאה שהוא נטמע עכשיו הוא נהיה מחולל. יצא זה, התמעט זה, הכהן הגדול הזה שכבר נטמע שהוא מחולל ועומד, ואינו נהיה מחולל בתומאה שנהיה. אם כן, בכהן גדול מפורש שאינו לוקה אם נטמע וחזר ונטמע, וכן הדין בנזיר. שרי הגמרא לקמן בדף ממחת עמוד א' השוותה את דיניהם בגזירה שווה, אומרים התוספות בדיבור המתחיל ATB. וקשה מכאן על דברי רב יוסף בשם רבונה שאמר בנזיר שלוקה פעמיים אפילו בתומה ותומה. אמר להישיב רב יוסף לאבאי בתיק שלח מתניתין, אינך יכול להקשות על דבריי מהברייתא הזו, כיוון שקשה עליה מהמשנה. דתנן, שנינו במשנה לאל בדף מבית עמוד א', נזיר שהיה מתאמה למיתים כל היום ויתרו בו רק פעם אחת, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על פעם אחת. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שנטמע ואמרו לו אל תטמע, אל תטמע, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שנטמע. ומדקדק רב יוסף והמים, מדוע במשנתנו לוקה על כל אחת מהפעמים שנטמע, המתאמה וקיים, הרי הוא עומד בתומתו מן הפעם הראשונה שנטמע. הנה מבואר במשנה שאם נטמע וחזר ונטמע, לוקה פעמיים, ולעומת זאת בברייתא שהביא אבאי מבואר, שבתומה ותומה אינו לוקה פעמיים, אפילו אם יתרו בו על כל תומה בפני עצמה. מסיים רב יוסף את דבריו, אלא קשיא הדדי, מוכח שהמשנה והברייתא סותרות זו את זו, ואנחנו מוכרחים לומר שדברי הברייתא טעות הם, וממילא אין להקשות על דבריי מן הברייתא. אבל אבאי מתרץ את קושיית רב יוסף ואומר, לעולם לא קשיא, אין סתירה מהמשנה לברייתא. ולהבנת תירוצו של אבאי יש להקדים דיני תומת מת ולפרטם. שלוש דרגות יש בתומת מת. א', מת שהוא אבי אבות התומה, ב', הנוגע במת נקרא תממת והוא אב התומה ותמה שבעה ימים, ג', הנוגע בתממת נקרא ראשון לתומה ותמה תומת ערב, דהיינו יום אחד עד הערב. אלא שצריך לומר שהדין הזה שנוגע בתממת תמה תומת ערב הוא רק אם כשנגע בתממת כבר לא נגע אותו תמה במת, אבל אם נגע בו בחיבורין, כלומר, בשעה שהיה נוגע באמת, במקרה כזה גם הנוגע בתממת, תמה שבעת ימים, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף למד זין עמוד ב'. אם כן מתרץ אבאי ואומר, לעולם לוקה שאין סתירה מן המשנה לברייתא. כאן בברייתא שאמרה שאינו לוקה אלא פעם אחת, מדובר שהנזיר נטמע בפעם השנייה בחיבורין, כלומר, שנגע באמת השני בשעה שעדיין היה נוגע באמת הראשון. כלשון הברייתא היה מונח לומת על כתפו, והושיטו לומת ונגע בו. ולכן חייב מלכות רק על פעם אחת, כיוון שהנגיעה במת השני לא הוסיפה כלום בתומתו, אבל כאן במשנה אצלנו, לאל בדף מבית עמוד א', שאמרה שגם בתומה ותומה לוקה פעמיים, מדובר שהנזיר נטמע בפעם השנייה, שלא בחיבורין, כלומר שנגע במת השני אחרי שהפסיק לנגוע במת הראשון, ונמצא שנגיעתו במת השני הוסיפה בתאומתו, שרי משעה שאינו נוגע עוד במת הראשון, אם אדם אחר ייגע בו, יתמה השני רק עד הערב. ועכשיו כשנוגע שוב במת, אם אדם אחר ייגע בו, יתמה השני שבעת ימים, כדין הנוגע בתמימת בחיבורין. וכיוון שהוסיף בנגיעה השנייה על תאומתו, לכן לוקה גם על התאומה השנייה. כלומר, שמעיקר הדין תמימת שנוגע במת נוסף אינו לוקה פעמיים, כיוון שלא הוסיף תאומה על תאומתו. אלא שאם פירש מן המת הראשון, כשהוא נוגע במת השני, הוא מוסיף תאומה. שרי משעה שפירש מהמת הראשון, אדם שהיה נוגע בו היה נטמע רק עד הערב. ובשעה שהוא נוגע במת השני, אדם הנוגע בו נטמע שבעת ימים. כך מסבירים התוספות וכן הראש. אבל המפרש ביאר, שמעיקר הדין תממת שנוגע במת נוסף צריך ללקוט פעמיים, אלא שכאשר הוא נוגע במת השני ועדיין לא פירש מן המת הראשון, שתי התאומות נחשבות לתאומה אחת, הועיל ולא נסתלק מן התאומה הראשונה. ולכן לוקה רק פעם אחת. ולפי דבריו נמצא שמה שחייב שתיים אם פירש מן התאומה וחזר ונגע, אינו משום שמוסיף תאומה על תאומתו, כמו שפירשו התוספות והראש, אלא בעצם זה שנגע וחזר ונגע, למרות שלא הוסיף תאומה על תאומתו, די כדי לחייבו שתיים. ובירוע האחרונים, שהתוספות והמפרש נחלקו בטעם הדין של תאומה בחיבורין, האם זה משום שהשני נחשב כנוגע בעצמו במת, או שהראשון שהוא נוגע במת נעשה אבי אבות התאומה כמו המת עצמו, ולכן הנוגע בו נעשה אב התאומה ותמי שבעה ימים. התוספות סברו שהנוגע במת נעשה אבי אבות התאומה, בשעה שהוא נוגע, ואם כן יש עליו תוספת תאומה כשהוא נוגע במת השני, ואילו המפרש סבר שאין תוספת תאומה אצל הנוגע במת, אלא הוא רק גורם שאף הנוגע בו נחשב כנוגע במת. ובייר המפרש, שהנידון הוא, האם זו תאומה אחת או שתי תאומות. מקשה הגמרא על תאירוצו של אביי. מדברי אביי עולה, שדין תאומה בחיבורין, דהיינו שאדם שנוגע בתמי מת בשעה שהתמי מת נוגע במת עצמו, תמי שבעה ימים, ומן התורה, שהרי אביי פירש שהמשנה חייבה את הנזיר מלכות פעמיים, משום שכשנגע במת השני הוא הוסיף תאומה, שהנוגע בו עכשיו תמי שבעה ימים. מקשה הגמרא בתאומה בחיבורין, דאורייתא, וכי דין זה שהנוגע בתמי מת כשהוא נוגע במת עצמו תמי שבעה ימים, זה מדאורייתא? אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, הרי אמר רב יצחק בר יוסף בשמו של רבי ינאי, שלא אמרו את הדין של תאומה בחיבורין, אלא לגבי תרומה וקודשין, שהנטמע בתאומה בחיבורין אסור באכילת תרומה וקודשים שבעה ימים, ואם ייגע בהם יטמע אותם. אבל לגבי נזיר ולגבי עושה פסח שנטמעו בתאומה בחיבורין, לא. אין דינם כאילו נגעו במת עצמו, שהנזיר יסתור את נזירותו והעושה קורבן פסח יהיה אסור בעשיית הפסח. אלא דינם ככל נוגע בתמי מת, שהנזיר אינו סותר את נזירותו, והעושה פסח מותר בעשיית הפסח. והטעם לחלק בין תרומה וקודשים לבין נזיר בפסח הוא משום שכשחכמים גוזרים שלא לאכול תרומה וקודשים, ושהנוגע בהם יתמה אותם, הם מבטלים רק מצוות עשה של אכילת קודשים, של משמרת תרומותיי. אבל אם חכמים היו גוזרים על נזיר שיסתור נזירותו, אז היה הנזיר עובר גם עליו של חולין בעזרה, שהרי הוא צריך להביא קורבן אחרי שהוא סותר את נזירותו, וכן קורבן פסח, זוהי מצוות עשה שיש בקרת, ולכן לא גזרו אלא לגבי תרומה וקודשים, ככה תוספות ריד. אז אם כן, אמר רב יצחק בר יוסף בשמו של רבי ינאי, שלא אמרו את הדין של תרומה בחיבורין, אלא לגבי תרומה וקודשים, שמי שנטמע בתרומה בחיבורין, אסור באכילת תרומה וקודשים שבעה ימים. ואם ייגע בהם, יטמע אותם, אבל לגבי נזיר ולגבי עושה פסח שנטמעו בתרומה בחיבורים, לא. אין דינם כאילו נגעו במת עצמו. עד כדי כך שהנזיר יסתור את נזירותו והעושה פסח יהיה אסור בעשיית הפסח, אלא דינם ככל נוגע בתמי מת, שהנזיר אינו סותר את נזירותו, והעושה פסח מותר בעשיית הפסח, והיא אמרת, אם תאמר, אתה אביי, שתאומה בחיבורין מדאורייתא, מה ישנה, מה הטעם לחלק בין דיני נזיר ופסח לבין דיני תרומה וקודשים? גם נזיר ופסח היו צריכים להיות חמורים כמו תרומה וקודשים, אם הם נטמעו בתאומה בחיבורים, אם זו תאומה מדאורייתא. אלא ודאי שדין תאומה בחיבורים הוא מדרבנן, ואם כן אי אפשר לבאר שהמשנה שחייבה מלכות פעמיים בתאומה ותאומה, מדברת בתאומה בחיבורים, שהרי מדאורייתא גם בתאומה בחיבורים, אינו מוסיף תאומה על עצמו, אלא הנוגע בו תמי רק עד הערב. ואם כן צריך להיות הדין שלוקה רק פעם אחת, ומוכח שהמשנה סוברת שגם בלי להוסיף תאומה בנגיעה השנייה חייב שתיים, וכדברי רב יוסף וקושיה על הבעיה. תרץ את הגמרא שאכן אדם הנוגע בתמי מת בשעה שהתמי מת נוגע במת עצמו תמי שבעה ימים רק מדי רבנן, ואף על פי כן, אם תמי מת נוגע במת נוסף, הוא מוסיף תאומה על תאומתו מדאורייתא, משום שיש שני סוגים של תאומה בחיבורין. כאן, רבי ינאי שאמר שתומה בחיבורין זה מדי רבנן, ולכן גזרו תומה זו רק לעניין תרומה וקודשים, ולא לעניין נזיר ועושה פסח. מדובר באופן של חיבורי אדם באדם, כלומר ראובן נוגע בשימון שנוגע בלוי שנוגע במת, שבמקרה זה ראובן תמי מדאורייתא רק עד הערב, ומדי רבנן תמי שבעה ימים לגבי תרומה וקודשים, ולא לגבי נזיר ופסח. כאן, במשנה שחייבה את הנזיר פעמיים מלכות, אם נטמא וחזר ונטמא, משום שבנגיעה השנייה יש תוספת תומה, מדובר בחיבורי אדם באמת, כלומר, ראובן נוגע בשימון שנוגע באמת, שבמקרה זה ראובן תמי מדאורייתא שבעה ימים כנוגע באמת עצמו, ולכן הנזיר שנטמא וחזר ונטמא, עם התראות כמובן לוקה פעמיים, שהרי נגיעתו באמת בפעם השנייה הוסיפה על תומתו מדאורייתא. ולשיטת המפרש שמעיקר הדין תמי מת שנטמא שוב לוקה פעמיים, אלא שבתומה בחיבורין שתי התומות חשובות כתומה אחת ולכן לוקה פעם אחת, אז מתבארת הגמרא בצורה שונה. הגמרא מקשה על מה שהעמדנו את הברייתא בתומה בחיבורין, ושתי התומות נחשבות כתומה אחת, שאם כן קשה שגם הנוגע בתמי מת, בעוד התמי מת נוגע במת עצמו, יהיה כנוגע במת עצמו, כיוון שגם שם יחשבו שתי התומות של התמי מת ושל הנוגע בו לתומה אחת, וגם לגבי נזיר היסטורית נזירותו, וגם לגבי עושה פסח יהיה אסור מלעשות את הפסח. תרץ את הגמרא שבאמת תומה בחיבורים באופן שאדם נוגע בתמי מת, בשעה שהתמי מת נוגע במת עצמו, אינה מדאורייתא. ומדאורייתא הנוגע בתמי מת תמי רק עד הערב, ורבנן גזרו שיתמה שבעה ימים. וגזרו זאת רק לגבי תרומה וקודשים ולא לגבי נזיר ופסח. אבל דין הברייתא שהכהן שהיה מת מוטל על כתפו לוקה רק פעם אחת, הוא מדאורייתא. והחילוק בזה, שהנוגע במת ובעודנו נוגע בו, הוא גם נוגע במת נוסף, שתי התומות נחשבות לתומה אחת. אבל הנוגע במי שנוגע במת אינו נחשב מדאורייתא כנוגע במת עצמו. כך מסבירים תוספות ריד. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף מבית במסכת נזיר עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שבתגלחת הנזיר מעקבות בית שערות ומה הדין ברוב בשאר דיני התורה? שאלה שנייה, מה הדין כששייר בית שערות ואחר כך גילח אחת ונשרה השנייה ומדוע? שאלה שלישית, מה הדין כששייר בית שערות ואחר כך נשרה אחת וגילח השנייה ומדוע? שאלה רביעית, מדוע התירה משנתנו לחוף ראשו בנטר וכדומה ועשרה לסרק? שאלה חמישית, לרבי ישמעאל, האם מותר לחוף ראשו באדמה שידוע שאינה משרת השיער ומדוע? והשאלה האחרונה על דף מבית, האם דין תומה בחיבורין אם היא דאורייתא? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות השלמדו בסייעת הדשמי ענקית היום הזה, בעת תלמוד תורתנו בדף מבית במסכת נזיר, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. מתוך מטרה בעזר השם ובישועתו לסיים את כל השס משניות. אוחזים אנו בסדר מועד במסכת עירובין, ומיד לאחר הפתיח המוזיקלי, אנחנו עם תלמוד תורתנו במשנה היומית. בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים משנה יומית, מסכת העירובין, פרק ת' משנה ב', המשנה מבארת את דינם של גג או חצר הפרוצים למקום האסור להם בטלטול, אומרת המשנה גג גדול הסמוך לגג קטן באופן שהגדול עודף על הקטן מכאן ומכאן, ואין מחיצה שמבדילה ביניהם והגגות הללו שייכים לבעלים שונים שלא ירבו ביחד. הגג הגדול מותר להוציא אליו כלים מן הבית שתחתיו, ואין הוא נאסר מחמת הפרצה לגג הקטן, מכיוון שלגביו הפרצה שביניהם אינה נחשבת אלא כפתח. והקטן אסור להוציא אליו כלים מן הבית שתחתיו, מכיוון שהוא פרוץ במלואו לגג הגדול, ורשות הפרוצה במלואה למקום האסור לה נאסרת בטלטול. בדומה לך חצר גדולה שנפרצה לקטנה, שנפלה המחיצה שהבדילה בינה לבין חצר קטנה הסמוכה לה, באופן שהגדולה עודפת על הקטנה מכאן ומכאן, ובני שתי החצרות הללו לא ירבו ביחד. החצר הגדולה מותרת בטלטול בינה לבין הבתים שבתוכה וקטנה אסורה, מפני שהחצר הקטנה היא כפתחה של גדולה, ולכן אין הגדולה נחשבת כפרוצה לקטנה, אבל הקטנה נחשבת כפרוצה למקום האסור לה. חצר שנפרצה, המחיצה שהבדילה בינה לרשות הרבים המכניס מתוכה מן המקום שבו עבדה המחיצה לרשות היחיד, או המוציא מרשות היחיד לתוכה, למקום שבו עמדה המחיצה חייב משום מלכת מוציא מרשות לרשות, שכן מאחר שהרבים דורסים באותו מקום, הרי הוא נחשב כרשות הרבים, אילו הם דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים המוציא מתוכה של חצר זו לרשות הרבים, או שהכניס מרשות הרבים לתוכה וכן המטלטל בין רשות היחיד לבינה, הרי זה פטור מפני שהיא כולה, בין מקום המחיצה שנפלה ובין שער החצר, חשובה ככרמלית. מסכת העירובין פרק ת' משנה ג', המשנה דנה בדין רשות היחיד שנפרצו מחיצותיה באופן האוסר אותה בטלטול, כאשר הדבר העירה באמצע השבת. אומרת המשנה, חצר שנפרצה באמצע השבת לרשות הרבים משתי רוחותיה, במקום אחד שתופס את שתי רוחותיה, דיינו בקרן זווית, שבמקום כזה כל פרצה אוסרת את החצר, מכיוון שאין דרך לעשות פתח בקרן זווית, וכן בית שנפרץ באמצע השבת משתי רוחותיו בקרן זווית שלו, וכן מבוי שנטלו באמצע השבת קורותיו או לחייו, הקורה או הלכי שהכשירו אותו בטלטול, המקומות הללו מותרים בטלטול באותה שבת. שאויל והיו מותרים בתחילת השבת, הרי הם מותרים בשבת כולה, ואסורים לעתיד לבוא לשבתות הבאות. אילו הם דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אם המקומות הללו מותרים בטלטול לאותה שבת, אז בהכרח מותרים הם גם לעתיד לבוא, ואם אסורים הם לעתיד לבוא, אז בהכרח אסורים הם גם לאותה שבת. שכן, כאשר איסור הטלטול במקום מסוים נובע מכך שאין לו מחיצות כראוי, לא נאמר הכלל שמקום המותר בתחילת השבת מותר בכולה, והדין שאכן מקומות אלו אסורים גם באותה שבת. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני. תענית אסתר, י' ג' באדר, ת' ש' פ' ג', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף מ' ב' במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גופה ובנאור המהליה ובכל מילדי מיטב. מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, פורים דפרזים, תשפ"ג, ונלמד בסייעת הדשמי הגדולה את דף מ"ג במסכת נזיר. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. מלא מלא בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. והלילה בסייעתא דשמיא, היושבים בערי הפרזות, חוגגים את פורים דפרזים, תשפ"ג, פורים שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.